Satan.
טוב, אנחנו, אני מקווה שזה השיעור האחרון שאנחנו נתעסק עם מי שאינם בני ברית. נראה אם נספיק את כל מה שאני רוצה היום. אנחנו הגענו לפגוש קצת את האסלאם, אני אומר שוב, מבחינת המבנה של ההתפתחות שרבי יהודה הלוי רוצה. אז אמרתי לכם כבר שראינו שהוא לא כל כך תוקף את דברי הנוצרי, אחת הסיבות, זה, עכשיו לא אמרתי את זה שבוע שעבר, אני מוסיף קצת, אני לא רוצה, בסדר? לא הזכרנו, אבל הזכרנו את זה בהתחלה, שבעצם כשכותבים ספר כזה שבא להגן על הדת האמיתית, על הדת המושפלת, בעולם שהוא... עדיין אין שם צנזורה במובן הרשמי של צנזור שבודק כל ספר, שזה תקופה מאוחרת באירופה יותר מאוחרת. אבל כבר אז החכם עיניו בראשו והוא יודע להיזהר. אז לכן אין תקיפה ישירה של העמדה של הנוצרי, וההתחכמות של רבי יהודה הלוי זה שהוא נותן למוסלמי לתקוף את נקודת התורפה המרכזית של הנוצרי, שזה הנושא של ה... הגשמה. אתם יודעים, דיברנו על זה קצת בסוף השיעור הקודם. מה שלא הזכרתי זה שבעצם חוץ מהשימוש של אחד כנגד השני, יש גם פה עקיפה של הנושא הזה של, שעדיין לא קיים, אבל שהוא אווירה שאתה צריך להיזהר. בכל אופן, הזכרנו את הבעיות בנוצרי, עכשיו אנחנו עוברים למוסלמי. אז קרא כוזרי לחכם מחכמי האסלאם, וישאלה לתורתו ולמעשהו, אמר לו, החכם המוסלימי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה וקדמותו, בבריאת העולם, התייחסות כל אנשים אל אדם ואל נוח, אולם, ופה הוא קופץ ישר לדבר שחשוב לו, אני בעמוד זין של המהדורה של אבן שמואל, ומלחיקים אנחנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי, והזכרתי לכם כבר שבאמת זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים את העולם הנוצרי, את העולם המוסלמי, את העולם התרבותי המוסלמי. אם אתם קצת רגישים לאומנות, אז באותם מקומות שבו יש מעבר בנצרות לאסלאם וחזרה, אז אתם יכולים לראות, למשל במקומות מסוימים בספרד, או למשל... בטורקיה, אתם רואים שאיפה שהיה, האמנות הנוצרית היא מאוד מאוד פיגורטיבית, זאת אומרת הם מציירים ציורים, יש להם המון המון ניסיון לתאר אפיזודות מהברית הישנה ומה שהם חושבים מהברית החדשה, המון 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 ציורים, באסלאם אין ציורים. הכל זה אמנות גיאומטרית, אתם יודעים שתסתכלו, אתם רואים כל מיני ציורים, הכל אומנות מופשטת, כלומר ללא שום סמנים אנושיים, חס ושלום. לא מציירים, פיגורות, צורות, אתם, בסדר? אתם מבינים מה? הכל, תסתכלו, אתם יכולים לראות מקומות שהכל שם, ולפעמים נורא מאוד, מאוד מאוד מרשים, אבל בעצם אתה אומר, זה נורא יפה ונורא סימטרי ונורא וכו' וכו' וכו', אבל הכל כדי להתחמק מאיזשהו ציור של דמויות אנושיות. וכולי. זאת אומרת, זה ממש מאוד התפתח שם. אז הם מרחיקים את ההגשמה מאת האלוה לגמרי, ואם מצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשר נרקו על דרך הערה והיכרוב אל דעת בני אדם, גם הקוראן דיבר ביחס לאל בלשון בני אדם, כי כל מי שמדבר בני אדם, כדאי לו לדבר בלשון בני אדם. אפילו אם זה האל. כי הוא רוצה שבני אדם יבינו.
כן. הרמב"ם עושה ככה, לא?
נכון. הרמב"ם מאוד עסוק בזה, והרמב״ם בעצם עושה את זה לא במצוות הקורה, במצוות הקדוש ברוך הוא. אבל אתה צודק ש איך אומרים, מישהו רגיש והוא יודע קצת ההקשר את ההיקותי, אז הוא מתקשה להעלים עין ולב מזה שמי שחי בסביבה תרבותית מוסלמית, אז עושה רושם שהוא יותר מקפיד על הדברים האלה, ואין ספק שמי שפעל בעולם מוסלמי, אז הדהד במובן מסוים גם ערכים שנתפסו כעקרונית משותפים. אני אתן לכם דוגמה ללכת מעבר לדבר הזה, אבל למשל, הרב סולובייצ'יק מדגיש בכמה מקומות את הנועזות של שיש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן לגבי מצוות עשה של תפילה. אתם יודעים, שמעתם על זה? על תפילה שמעתם. עכשיו, זה שיש בזה מצוות עשה דרבנן, לפי הרמב״ן זה מצוות עשה מדרבנן, לפי הרמב״ם זה דבר איתו. אז שוב, אני מביא מהירורי ליבי, לא מהרב סולובייצ'יק, אבל הרב סולובייצ'יק מאוד עושה על זה עניין, שהרמב״ם גאל את התפילה בזה שהוא הפך אותה למצוות עשה דאורייתא. אבל אני מתקשה שלא לראות זיקה בין זה שאתה חי באווירה של האסלאם, ובאסלאם אחת המצוות המרכזיות, אחת מחמש המצוות המרכזיות זה מה? זה התפילה. אז לא תהיה כהנת כפונדקית, נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה? לא תהיה כהנת כפונדקית. לא יכול להיות שהכהנים הם במעמד נחות מהפונדקית. מי הם הכהנים? עם ישראל. מי הפונדקים? מוסלמים. אז לא יכול להיות שאצל האסלאם, שאין דעת לא באותו סוג, לא בליגה שלנו, בסדר? לא רוצה להגיד איזה ליגה, בסדר? אבל לא, ליגה. דעת אחר, בקיצור. אז לא יכול להיות ששם הם התפארו בדבקות שלהם באל, ואנחנו אפילו, והם חמש פעמים ביום, נכון, תפילות יחסית קצרות, צריך להודות. מה? אפשר להגיד, רק שאני צריך לשמוע. אז אני חושב שוודאי זה דוחף ומחזק את התחושה שיש פה איזו עמדה דתית שאומרת שתפילה היא משהו מרכזי בעולם הדתי, ולכן שיש מחלוקת ויש התלבטות, אז הרמב״ם ודאי גם זה דחף אותו להגיד שזה מצוות עשה דאורייתא. לעומת זאת, רמב״ן שחי בהקשרים יותר נוצריים לא היה לו את ה... זה ברור. עכשיו זה לא, אני לא היסטוריון פתאום הפכתי להיות, אבל אני רק אומר שמי שלומד ומבין את האווירה ואת הקונטקסט, הוא לא יכול להתעלם מכל מיני דברים שנראים לו סוג כזה או אחר של השפעות. לא השפעות כאילו זה האסלאם בתוך היהדות, לא, לא. כן.
באיזה שנה הנוצרים חיים מוחמד?
תכף נגיע לזה. אתה רוצה שנגיד לך? 600, בסביבות תחילת המאה השביעית. הרבה לפני הרבה. 400 שנה לפני כן. כן, עוד נגיע, אני אגיד מספרים בהמשך. בכל אופן, אוקיי, אז מרחיקים אנו את הגשמה מתה אלוה לגמרי, ואם נמצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשנו אמר כי הוא על דרך העברה והכירו דעת בני אדם. מלבד זה אנו טוענים כי ספרנו הוא דבר האלוהים, ספר זה דבר פלא הוא המחייבן לקבלו מצד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה אף לא פסוק אחד מפסוקיו. כלומר, יש אצלהם דוגמה, אתם יודעים מה מושג דוגמה? זה משפת תורת הדתות. דוגמה זה עיקרון יסוד ותשתיתי שמי שלא מאמין בו אז הוא שייך לאחרים, כן? אז אחת הדוגמות המרכזיות, התשתיות, עיקרי אמונה בשפת הרמב״ם, כן? עיקרי אמונה, אתם יודעים שהמילה עיקר, ספר העיקרים, המילה עיקר אצלנו זה פרינציפ, נכון? זה עיקרון כזה, זה יותר קרוב אצל הקדמונים, המילה עיקר יותר קשור למילה שורש, שורש שממנה צומח הפרי, העיקרים זה דברים שמהם צומחים, עיקרי אמונה זה דברים שמהם צומחת האמונה, בסדר? זה ברור? מה?
עיקר השערה. עיקר
השערה. עיקר השערה, יש ביטוי כזה? אין השערה, אני מכיר. גם עיקר השערה? עיקר השערה, אז הוא, בסין עובר. טוב, יש עוד כמה, כוס של עיקרים, כוס של עקרים, זה לא, זה כוס של שורשים, של תרופות. בכל אופן, נחזור לענייננו, הדוגמה על אלוקיותו של הקוראן, ופה אתם רואים את זה בצורה ברורה, הוא משקף היטב את התזה המוסלמית של על הבלבדיות, כן? לא יכול להיות. עכשיו תראו, הקוראן עצמו, כפי הנראה, אני לא דובר ערבית ולא קראתי אותו בערבית, ותכף נראה ש... אבל אין ספק, כלומר, מי שעוסק בתחום הזה מדבר על כך שספר הקוראן, יחסית לתקופה שבה הוא מופיע, הוא ברמה מאוד גבוהה ביחס בכלל, ביחס למה שהיה בחצי האי ערב באותה תקופה. הוא כן נתפס, אצלהם הוא נתפס כספר מאוד מאוד מיוחד, וזה מבחינתם גם הוכחה לאמיתותו או לאלוקיותו, כן, זה דבר פלא, המכוון כמובן צד עצמו, כי אין אדם בעולם יכול לחבר כספר הזה, אף לא פסוק אחד מפסוקיו. בספר הכוזרי שהוא מהדורתו של הרב הנזיר, יש הערה פה שהחוקרים וזה לפעמים קצת מרימים גבה על זה, כי יש גם פסקאות בספר הזה שהן לא כל כך מובנות, ואז אפשר לפרש את העניין הזה שאין אדם יכול לחבר כספר הזה בצורה הפוכה, כן? אם אדם היה כותב את זה, היה כותב את זה יותר טוב. אני קצת מרגיש לא נוח שאני כאילו אומר את זה, אבל הספר הוא מרשים מאוד מצד אחד, מי שמבין אותו, יש לו פסקאות לא מובנות, גם אצלנו יש לא מעט פסוקים שלא תמיד אנחנו מבינים אותם, אז לא... טוב, נביאינו חותם הנביאים, זה עוד עיקרון שלהם, שהם בעצם, זה תמיד אתם יכולים לשמוע את הטענה הזאת אצל מוסלמים למתחילים, כלומר מוסלמים שמתחילים בוויכוחים עם אנשי דתות אחרות, במיוחד איתנו, הם אומרים, אנחנו מאמינים בשלכם, תאמינו אתם בשלנו. כן, זה העסקת חילופי שבויים, כן, כזה. אתם, אנחנו מאמינים, הם מאמינים שמשה היה נביא, ואיסה, איסה זה כינוי לישו אצלהם, והם מול הנוצרים, הם מאוד אוהבים את העניין הזה, אנחנו גם חושבים שאיסה היה נביא, אנחנו אין לנו בעיה, אלא מה? חותם הנביאים. מה זה חותם הנביאים? זאת אומרת שהוא הלכתה כבטראי, אתם מבינים? ומלא, אם הוא חותם הנביאים, הוא מבטל כל תורה שקדמה לו, וקורא את כל אומות לקבל עליהם את האסלאם. האסלאם הוא מהדורה האחרונה של ההדרכה האלוקית לעולם. הם מקבלים שהיו הדרכות אחרות, אבל ופה בניגוד נניח לנצרות, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו, בניגוד לנצרות שבנויה על עם ישראל, אלא טוענת שהיא ישראל ברוח, והיה פעם ישראל בבשר ונשאר ישראל בבשר, אבל זה בדיוק הנקודה שהוא תקוע בבשר, ולכן צריך ישראל ברוח, ואנחנו העולם ואנחנו התקדמנו, זה הטיעון של מי? של הנצרות. האסלאם אומר שהיה יהדות והיה נצרות, אבל הגענו לעידן האסלאם. עכשיו, האסלאם לא בנוי על השכבות הקודמות לו, הוא בנוי בצורה אחרת לגמרי. למי נפקא מינה? שבאמת בעולם הנוצרי יש תמיד איזשהו סנטימנט חיובי או שלילי, אבל עדיין יש סנטימנט כלפי מי? כלפי היהודים. בעולם המוסלמי, באינדונזיה, שאתם יודעים שהיא מוסלמית, שמעתם על זה? המדינה הכי גדולה, המוסלמית הכי גדולה בעולם, 200 מיליון מוסלמים. ישראל, יהודים, רק בגלל הבעיה הפלסטינאית הם מתעסקים איתנו. מבחינת להיות מוסלמים, עכשיו, אין נוצרי שלא יודע מה זה הללויה. או שדוד המלך הוא לא פיגורה בתודעה שלו, אתם מבינים? כי הוא שם, הוא נוכח בעולם שלהם.
זה גם משהו חדש לגמרי, משהו אחר לגמרי.
האסלאם הוא לא בונה על מה שהיה. יש כמה סיפורים באסלאם, בקוראן, שהם עסוקים בדמויות שמוכרות לנו גם כן, כמו אברהם אבינו, כמו ישמעאל, כן? אבל משה מופיע פה ושם, אבל בהמשך, אולי דוד גם מופיע, אבל לא בתור מישהו שהוא תורם לבניין הקומה של המוסלמי, משום שהמוסלמי באמת הוא לא, קודם כל הוא מאוד מאוד אוניברסלי, זאת אומרת הפנייה שלה שם, יותר, לא רק שהיא דת אוניברסלית, כלומר דת שפונה לכל בני האדם, בכל מקום, בכל עם אשר הם שם, הם דת שבעצם רוצה להתפשט, היא דת החרב, כן, במובן הזה שאנחנו צריכים להפיץ את האמונה שלנו בכל מקום, בכל מיני אמצעים שעומדים לרשותנו, כולל אמצעי של מלחמה. אז יש להם העולם מבחינתם, עכשיו אני הולך מעבר למה שכתוב פה, מחולק לשניים, של דע אל אסלאם, כלומר מחוז האסלאם, בו שבו האסלאם כבר שולט, ודע אל חרב, על חרב אחד תחיה, נכון? דע אל חרב זה המרחב שבו צריכה לשלוט החרב, שבאמצעותה נרחיב את הדע אל אסלאם. עכשיו יש הלכות שלמות, אנחנו נראה שאחד הדברים שמאפיינים את האסלאם, שהוא דת הלכה. וזה, במובן הזה, יש דמיון מעניין מאוד בין העולם היהודי לעולם המוסלמי, מבחינת המבנה המשפטי של ההלכה. ההלכה המוסלמית היא הלכה משפטית, לא כך קיים בעולם הנוצרי. יש להם את ההדרכות שלהם, אבל המשפט הוא משפט רומי, משפט עוד רגע. אבל אין משפט נוצרי שיש לו רלוונטיות לגבי הציבור הרחב. יש, הכנסייה נשלט על ידי עקרונות של, המבנה של הכנסייה נשלט על ידי, אבל לא הציבור הרחב. באסלאם יש בהחלט מרחב משפטי הלכתי, יש משפט אזרחי באסלאם, באסלאם משתדל להתפשט לעבר כל המקומות הללו, ולכן השאלות ההלכתיות, מה המעמדי, אני נניח מוסלמי, אני לא חר, מלכתחילה, אדם צריך לחיות במקום שבו האסלאם שולט. ולכן אדם צריך בעצם לעבור לגור בדר אל אסלאם. אבל מה דיני שאני חי תחת שלטון אמריקאי נניח, אני חי בארצות הברית, האם מותר לי בכלל כמוסלמי אדוק ורציני להישאר תחת שלטון הכויפרים? אתם יודעים שהיה שיר של הנטור הקרטה בירושלים, שהיו בשלטון הכויפרים אין לנו מאמינים, הם היו שרים את זה, בשלטון הכויפרים אין לנו מאמינים, אני זוכר. אז גם המוסלמים לא מאמינים בשלטון הכויפרים, בסדר? אז מה הדין מותר, מה לא הדין? מה ההלכה המוסלמית, הפתווה, שזה פסק ההלכה, האם מותר לחיות תחת מי שאיננו, או במדינת ישראל למשל? מותר לחיות במדינת ישראל? נחלקו בזה אחרוני האחרונים, ראאד סלאח ונימר אלדרוויש, אבן נימר, הם חלוקים במה היחס שלהם כלפי המדינה היהודית. לא בגלל שהיא יהודית, בגלל שהיא לא מוסלמית. אתם מבינים? מה? זה שאלות הלכתיות, כי בעצם לכתחילה ראוי לך לגלות למקום אסלאם. תראה, אנחנו נפרט בהמשך, יש בזה מחלוקת. יש להם בתי מדרש בארץ, לצערי הרב או לשמחתי הרבה, אני כל הזמן לא יודע להגיד לך מאיזה כיוון, אבל בארץ הם לא כל כך משכילים בעולם הדתי שלהם בכלל. מבחינה תרבותית האסלאם שנשאר פה במזרח, תראו, האסלאם, אתם רואים למשל בספרד, ספרד המוסלמית, אתם רואים פסגה של יצירה תרבותית, אתה רואה ארכיטקטורה, אתה רואה המון המון דברים שהם היו ברמה גבוהה. אם אתה הולך גם למזרח, לאסלאם הנניח פקיסטני, אתה רואה באיראן, אתה רואה שם היה, לפחות המסגדים נראים מכובדים, כן? זה גם מאות שנים אחורה. בארץ ישראל כמעט לא היו הרבה מוסלמים שחיו פה, וגם אלה שחיו פה היו מאוד אנשים מאוד, תראו, אין כמעט נוכחות משמעותית היסטורית של 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 יצירה ארכיטקטונית. עיר אחת בנו ערבים בכל ימי האחזותם בארץ ישראל, רמלה. כל שאר המקומות הם מה?
יש שיגידו שזה גם אגב הגדולה.
אני לא באתי עכשיו לדון על רם של היום. אני לא עוסק בשאלה הזו, אבל אני רק אומר שהנוכחות פה בארץ לא הייתה ברמה תרבותית, עם צורה תרבותית גבוהה. נכון, אבל זה ממש בהתחלה, ומאז נעלמו עקבותיהם. גם כיפת הסלע, כיפת הסלע נבנתה בימיו של עומר, ממש בשנים הראשונות של האסלאם, במאה השביעית שמינית, מאז נעלמו עקבותיהם, כלומר נשארו עקבותיהם, אבל נעלמו. אתה יכול לראות גם מערת המכפלה, המבנה של מערת המכפלה, המתחם של מערת המכפלה, יש בו נוכחות, אבל סך הכל, לא מרשים.
הוא גם במקורו רומי.
נכון, הם עשו שימוש חוזר. ואמר הבית, כל המתחם של חרם אל שריף, נכון שהמבנה של כיפת הסלע הוא לא מסגד. כיפת הסלע הוא לא מסגד. המסגד נמצא במה שאנחנו אומרים אל-אקצה. אבל סך הכל הם לא, באמת לא עשו הרבה. נכון? שכיפת הסלע, החליף השקיע, אז היה כסף לזה, אז בנו. אבל זהו. טוב, בואו נחזור לענייננו. אז אני רק אומר שהעובדה הזאת שהאסלאם לא קומה נוספת, אלא קומה אחרת, יש לה השלכות תרבותיות מסוימות שבאמת בארצות האסלאם אין נוכחות לעומת ארצות, תראו, יש מקומות בעולם שגם אין לנו שום נוכחות, תלכו למזרח בכלל, כפי שהזכרנו את מיליארד הסינים שאינם טועים, והמון עמים שבכלל אנחנו, כן, יפנים נורמליים, חוץ מהמקויה, לא שמעו עלינו, ברוך השם, צרינו הרב, ברוך השם, איך תדע, כן? המדינות הכי בטוחות תהל בהם זה וייטנאם. אתה הולך בווייטנאם, התלוויתי לאשתי בביקור בווייטנאם, כי שלחו את המשרד החוץ ללמד שם קצת טיפול באלימות במשפחה, שזה התחום שאשתי עוסקת, תיזהרו. אז ממש כיף לטייל שם, אתה יכול להסתובב עם כיפה ברחוב, כולם מסתכלים, מסתקרנים, אתה לא, אין חשש אנטישמיות. יש להם מסורת להיות נגדנו, כי הם קצת עם שאריות של עמדות קומוניסטיות, הם לא קומוניסטים חס ושלום, הם בני אדם, לא יכולים להיות, לא, היה שם ניסיון להיות קצת יותר קומוניסטים, זה התבטל, זה מדינה טוטליטרית וזה מדינה צנטרליסטית, אבל לא,
אין לה שום שיח תרבותי,
לא, בכלל לא שמעו עלינו ברוך השם, זה יתרון וזה חיסרון. הקוריאנים והסינים חושבים שאנחנו חכמים, מקווה שהם לא יתפקחו מזה מהר. אבל זה מה יש. טוב, נחזור לענייננו. הוא מבטל תורה שקדמה לו, קוראת כל הזמן מתקבלת על אסלאם. שכר המאמין, וזה מאוד חזק באסלאם, שוב רוחו אל גופו בגן עדן, שם יסבה נעימות, לא יחסר דבר מאכל ומשתה מתחנות שרים כל אשר יתאווה. ואנחנו היום יותר יודעים את ההשלכות של זה לגבי מה שמספרים לנו שמבטיחים לכל אותם שהידים וכולי. אז נכון, אני שאלתי פעם לאדם מוסלמי, אז הוא אמר לי, תראה, יותר נכון, אספר לכם יותר מזה. אז הוא אמר, ברור שהם חושבים שמי שרוצה את זה, זה מה שהוא יקבל. אבל ברור שאדם ראוי לו לבקש שכר רוחני. זה לא שאין אופציה לשכר רוחני. לא שהם כאלה שטופים בזימה וזה מה שיש להם בראש וכו' וכו' וכו'. כמו שאפילו הרמב״ם כותב כנגדם. אלא מה? כיוון שזה, אתה רוצה, יש כלל גדול אתה נותן תמריצים כפי מה שאנשים, תחלק, כדאי לך, אם אתה רוצה לתמרץ אנשים לעשות מעשים שאתה מעוניין בהם, כדאי לך לתת להם משהו שהם רוצים. כי אם אתה תתן להם משהו שהם לא רוצים, אז זה לא יעבוד עליהם. אז מדברים ככה, אבל כמובן שיש גם תפיסות רוחניות של גן עדן, ולא עונש הכופר ריטול אש לא תכבה, לא איתם הוא יסוריו לעולם. אתם יודעים שזה באמת ההגדרה הבסיסית והעקרונית של גיהנום, זה מקום שלא כדאי להיות בו. עכשיו תארו לכם בכל דרך שהיא, אתם יכולים להגיד איך שאתם רוצים לתאר את הגיהנום, אז אני תכף אפרט יותר, אנחנו רק נעבור לדף הבא. מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר אלוהים, ולאמת לו, כי אילון מדבר עם השר ודה, והוא מחיק, תראו כמה הוא קיצר, הוא לא אמר הרבה על האסלאם, הוא רק אמר שתי עקרונות, על הקוראן ועל חותם הנביאים, אבל הוא לא ממש פיתח את זה הרבה מעבר לזה. אז מי שרוצים לדחול לקראת האמונה ודבר אלוהים, לאמת לו, כי אילון מדבר עם השר ודה, והוא מחיק זאת, צריך להוכיח לו זאת בעובדות פסורות של חותם, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו, כי אילון אמנם דיבר, עם בשר ודם. זאת אומרת, הנקודה המרכזית שהוא רוצה לשים לדיון, זה עצם תופעת הנבואה. מהרגע, ותבינו שמבחינתו, זה נקודת המפתח. אם אתה מאמין שהאל חודר לעולם ומופיע ויש נבואה, כל השאר זה נגזרת של זה. כל שאר שהוא הולך לומר, הוא נגזרת של ההתגלות. ההתגלות היא נקודת המפתח, ולכן אומר צריך לכוון לנקודה הזו. אצלכם לא כל כך מדברים על ההתגלות, משום שההתגלות למוחמד היא אירוע בין אישי. זאת אומרת, מוחמד עם עצמו מדווח לנו אחר כך, אין פה משהו שהוא, שהם שמים אותו כנקודה מרכזית במנוע הצמיחה שלהם.
זה גם סופני.
לא הבנתי.
במוחמד זה נגמר.
אין עוד נביאים, לא צריך יותר. הוא השאלה איך הם אחר כך ממשיכים, תכף נדבר על זה. כלומר, מה קורה אחרי מוחמד? עד היום זה הוויכוח הגדול שמפלגת את הסונים ושיעים. השיעים הם השיעה שכופרת שהיא בעד. מי ממשיך דרכו או מי יורש החליפות, נקרא לזה ככה, מי היורש של מוחמד, לא בתור נביא, אבל בתור ראש המנהיגות הפוליטית. אשר לפלא אשר בסבכם הכתוב ערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם להיות הספר מופלא מיוחד, כאשר יקראו לפניי לא ידע להבדילו, להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. ויאמר המוסלמי, אז תלמד. אבל מה, מה, מה הצידוק לטיעון מהסוג הזה? הצידוק הוא שאם אתה רוצה להגיד שמלכתחילה התורה שלך פונה למה? לכל בני האדם, והדרך שלך להרשים אותם הוא באמצעות הספר הזה, אז אם הספר הזה לא מרשים את הסינים, או מישהו לא לומד, זה הבדיחה פה, כן, כי הספר עצמו הזה, ספר הכוזרי, איזה שפה נכתב? ערבית. אז הוא כותב את זה בערבית, אבל הוא מדבר על מלך כוזר שלא ידע ערבית. ואם אתה פונה לכל העולם, ואתה, הקלאפ, הג'וקר שלך הוא בערבית, ואף אחד לא יודע לזהות שזה ג'וקר, אז אתה לא תנצח במשחק. זה הטענה שלו. זאת אומרת, יש פה משהו שאומר, אני לא יכול לבחון את זה. עכשיו, זה לא אומר שלא, אבל אם אתה רוצה להגיד שזה הדרך שלך לשכנע, זה בעיה. אמר לך מוסלמי, רבים המופתים שהורו על ידי נביאנו, אולם לא מהם אנו מביאים ראיה לחובה לקבל תורתו. אמר לו הכוזרי, עוד פעם, אבל אין הנפש נוטה להודות כי יש לו אלוה התחברות עם בשר ודם, כי אם אותה מופת, עכשיו תשימו לב מה הפרמטרים שהוא בונה מעכשיו, כדי שאחר כך היהודי יוכל למלא אותם. באותם מופת אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר, מופת שהכל רואים כי כמו לא יוכל לעשות כי מי שברא את כל הדברים מעין, ואף גם זאת מופת אשר נעשה להמונים רבים, שראו עין בעין, לא שסופר להם מפני מי שראו בחלום, או שבא אליהם בקבלת איש מפי איש, ואצלהם הטענה היא שהקוראן, מי שהקריא למוחמד את הקוראן היה מלאך גבריאל שהוא ג'יבריל, כן? הוא זה שעשה לו את התיווך הזה. יחקר מופת זה בכן בחינה אחר בחינה, אבל בא לי פה ספק לב אדם פן יש בזה תעתו הדמיון ומעשה חשפים, רק אז תקבל הנפש ובקושי. כלומר, זה לא, הוא מבין שפה הכל בנוי על זה, ויש איזשהו תהליך צריך לבנות לקראת המסה הקריטית שתעביר אותך מי שמסתפק למי שמאמין בזה. אז כי בורא העולם הזה והעולם הבא והמלכים עושה השמיים מראות תחבר עם החומר האחור הזה, כן, יש פה איזה פער, כן, אסימטריה מוחלטת בין האל לבין האדם, כן, זה בכל זאת יש חיבור. אז הוא ידבר עם האדם, ידבר עם הרים שאותה ובקש אותה. אמר לך מוסלמי, ועל הספרנו הקדוש מלא סיפורים משה עליו השלום על בני ישראל, זה נום. יש לא מעט סיפורים. סיפורים אשר אין להטיל ספיק באמיתותם, כי הם כתובים בספר הקדוש, נכון? כתובים בספר המוחלט. כל אשר עשה בפרעו ואשר קרא את הים, ואיר בשלום אשר רצה בהם וטיבה את אשר קצף עליהם, אשר...
למה בעצם הוא צריך לענות דבר הזה שהסיפורים
מה שאפשר להאמין? לא הבנתי. למה?
הוא אומר שיש בספר הרבה סיפורים שאי אפשר להטיל ספק בסיפורים.
כן.
הוא צריך
להתגונן אותו. רבי יהודה לוי צריך את זה כדי להביא אותנו עם סימפתיה עמוקה לעם ישראל. זה לא בשביל המוסלמים, זה לא כדי, לא כל מי שלומד אסלאם שומע את הנוסח הזה. אבל רבי יהודה לוי כותב אותו. אשר קראת הים והעביר בו בשלום את אשר רצה בהם, טיבה את אשר קצף להם, אשר יוריד אחרי כן ישראל תמן ותסלב 40 שנה, אשר דיבר משה בהר סיני, אשר ימיד את השם של יהושע הזרוע מלכותו בגיבורים, וכן כל שירה לפני כן, המבול, בחד סדום והמורה, הן כל הם מפורסמים עד לי שאיר מקום לספק, כי יש בזה מעשה תחבולה או תעתוע דמיון. אז ממילא, השלב הבא, רואה אני כי אכן אין לשאול כי אם אתה יודעים שהם שריד בני ישראל, רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לה אלוה התורה בארץ. פחות. זה מה שהוא אמר, שהנושא הזה של המופתים לא העסיק אותם. עכשיו אני רוצה...
הוא לא כאילו עוצר באמצע?
מי?
יש לנו דברים אחרים להאמין בהם ולא זה.
הוא באמת לא מציג את האסלאם לגמרי, הוא מציג אותו בצורה יחסית חלקית, לכן אני הולך להשלים. אבל כי באמת הוא לא, הוא מעוניין בכיוון שהוא מעוניין בו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום תזכרו, החיפוש הוא אחר... המעשה הרצוי, חיפוש הוא אחר ההתערבות, הסוג של ההתגלות, החלום הוא זה שמוביל את החיפוש. החלום הזה קטע את ההמשך, והוא לא הלך לשמוע את כל מה שיש לאסלאם להציע. הוא אומר, אתה יודע, לפעמים אתה בא למסעדה, אתה רואה את המנות הראשונות, אתה אומר, אתה הולך למסעדה אחרת. אז זה מה שהוא עושה פה, לא יודע, אתה לא יודע, אנחנו מסעדות, אבל ברמה העקרונית זה מה שהולך לקרות כאן, לא, אני תכף אתן תפריט יותר עשיר. אבל זה מה שמופיע לנו כאן, אני רוצה להעיר אחת חשובה. אנחנו היום לא נמצאים במקום שבו עומד רבי יהודה הלוי כשהוא כותב את הספר. אנחנו היום כולנו, כולכם, אני חושב, גדלתם בזה שאתם חיים עם היסטוריה כפולה. יש היסטוריה של, שאנחנו צריכים להאמין בה בגלל שאנחנו אנשים ששייכים למגזר הדתי. שמעתם על זה? היסטוריה של הדתיים. ויש היסטוריה לעולם. אתם כבר כל כך מיומנים בזה שיש שתי היסטוריות שאתם עוברים אחת לשנייה בלי בעיה. אתם יודעים איך אתם צריכים לדבר על ההיסטוריה היהודית והדתית ולהאמין בה וזה, אתם יודעים את זה. אתם יודעים שאם אתם שומעים שגיל העולם הוא כך וכך, או שדברים היו ככה או היו ככה, כל מיני דברים כאלה, אתם יודעים, אתם עושים הפרדה. אתם איתי? כלומר, כל אחד היום יודע שספרי ההיסטוריה באנגליה, בארצות הברית, תקראו איזה מדינה מתוקנת, אני יודע, גואטמלה, לא משנה, משהו, כן? יש שם כתוב היסטוריה קצת אחרת מה שאנחנו מכירים. זה ברור לכם? תעזבו לי, תגידו כן, תעשו ככה, תעשו ככה, תגידו, לא יודע, משהו, כן? יופי, שקול. עכשיו, כשרבי יהודה הלוי כותב את הספר, ההיסטוריה שהדתות דיברו עליהם וההיסטוריה שאנשים האמינו בהם מחוץ לכנסייה או מחוץ הייתה אותה היסטוריה. התפיסה הזאת שזה ההיסטוריה הייתה, זאת אומרת, כשהוא אומר אין ספק לעתיד, כך אנשים האמינו. האמינו למה שכתוב בתורה, האמינו גם, עכשיו, לא בגלל שזה כתוב בתורה האמינו. הם חשבו שמה שכתוב בתורה משקף את הידע האנושי לגבי מה שהיה בעבר. העבר כתוב בספרים הללו, כי זה מה ש... אז לכן הוא אומר, שכשהוא אומר כל מה שמסופר, כולנו מסכימים, כולנו מסכימים, כולנו מסכימים. עכשיו באסלאם זה לא, אין רצף לעומת זה. כלומר, בנצרות זה עוד יותר עם רצף. נכון שהיום אנחנו יודעים, כל אחד בא מרב ו... זה יפה לכם, אני לא אקפה, לא בדיקופים, שנשמע אותו יכולות לדברים מוכנים. בקיצור, מה? לא, מספיק, נראה. קר לך? ודאי שאני אצא. טוב, ברור, אז זה הערה צדדית שצריך לזכור שזו הייתה היסטוריה ואיך שתפסו. טוב, אז מוחמד, אני הולך פה בעקבות דברים שכתבה אישה יקרה, זכרה לברכה, חווה לזרוס יפה, הייתה פרופסור לאסלאם באוניברסיטה העברית, זה מתוך האוניברסיטה המשודרת, יש פה שתי חוברות, אחד האסלאם ואחד עוד שיחות על דת האסלאם, כי יש פה מה שאני רוצה לקרוא מפה, אבל גם קראתי עוד דברים שקשורים לעניינים האלה, יש דברים באמת מעניינים, גם נפגשתי לאט עם מנהיגים דתיים מוסלמים, יש, בואו נגיד ככה, באמת אנחנו יודעים ש מאיפה נפתח את השאלה הזאת, מוחמד באמת בא עם רעיון של תפיסות מונותאיסטיות לקהל, לקהל של בדואים בחצי הערב שהיו מאוד מאוד פגניים. זאת אומרת, המהפכה שהוא עשה הייתה מהפכה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, אפילו הקאבה, האבן הקדושה, השאירו אותה, אבל עשו לה טרנספורמציה לגמרי. נטרלו לחלוטין כאילו את היסודות הפגניים שהיו אצל האנשים. הוא עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה, ובאמת הוא נתן איזושהי תורה מאוד מאוד מגובשת, מאוד מאוד גם מאוד מאוד מתומצתת. ובעצם התורה מאוד מדגישה את הצד של האמונה, אבל בצד האמונה יש גם כן הרבה מאוד פרקטיקה, יש הרבה מאוד מעשים, זה מצווה, תורה עם מצוות, עם חוקים, עם הלכות. אני לא יודע אם אתם פעם היה לכם איזה טייבה להסתכל באתר האינטרנט שנקרא איסלאם אונליין. מומלץ, יש שם שוטים, לא, שוטים אס-אמסים ושוטים מיילים, ששואלים שאלות מה ככה ומה ככה ומה ככה ומה ככה, ופחמי, ויש לפעמים סשנס כאלה שיש אנשים אונליין שעונים, אברכים, כן, בכולל הגבוה, עונים תשובות, ואתם מקבלים, והנקודה היא שיש לא מעט אנשים שמקבלים הדרכה רוחנית והלכתית, מוסלמית, דרך האינטרנט, ויש הרבה מאוד פסיקה, משום שבאמת, הקוראן, כמו שאמרתי, יש לה דת הלכה ורחבה מאוד. עכשיו, מבחינת השנים, אנחנו כל הזמן עוסקים במאה השביעית. יש לנו, קודם הוא היה במכה ואחר כך הוא עבר למדינה. במכה הוא היה מ-610 עד 622, ואחר כך הוא בסופו של דבר עובר למדינה, הוא נקבר ומת שם בשנת 632. זה הסוף של חייו של מוחמד. הביוגרפיה שלו מאוד עשירה, עד שלאט לאט הוא מתחתן עם אישה פטמה שהייתה מאוד מאוד עשירה, וככה הוא בעצם שדרג את מעמדו החברתי והכלכלי, ולאט לאט הוא הפך להיות מנהיג של הנוודים שהתקבצו איתו, לא פטמה אלא חדיג'ה, פטמה הייתה ביתו. הוא שהייתה סוחרת עשירה ומצליחה, ובעצם אשתו מאוד תמכה בו ועודדה אותו, והוא כך הפך להיות לנביא, ובעצם באמצעות המנהיגות הפוליטית גם השתלטה המנהיגות הדתית הרוחנית. הקוראן עצמו, שגם מתעד את כל השלבים הראשונים הללו, הוא בעצם ספר שכתוב מסורות, מפרשיות. הסדר של הפרשיות בקוראן הוא סדר לא כרונולוגי בכלל, לפי אורכן של הסורות. הסורה הכי ארוכה היא הראשונה, והסורות האחרות, ככל שאורכן מתמעט, הן מופיעות בהמשך הספר. כמובן שיש אפשר לתעד את השלבים השונים, ויש מחקר סביב מה קדם, יש מוקדם ומאוחר, ואיפה כל דבר ודבר קיים. הראשית ההתגלות עם בסורות היותר קצרות. יש סורות מאוד מאוד מפורסמות. יש אחת סורה מאוד מאוד מעניינת מבחינתנו, זה הסורה על יוסף, ככה קראתי אותה מתחילתה הצופה, ומאוד מאוד מעניין, כי מסופר על יוסף ואחים. ומה שמעניין שם זה שלמשל כל מיני דברים שמופיעים אצלנו במדרש, נניח שנכנסו מעשרה שערים האחים, זכור לכם הסיפור הזה? כן, זה מופיע שם כפשוטו של קוראן. זאת אומרת, המדרשים, זה מאוד מעניין, שהרבה מדרשים שלנו מופיעים שם אנחנו, היחס שלנו למדרש הוא יחס קצת לא בדיוק כמו ששבת, עוד פעם זכיתי לזה, סוף כסוף. הנכדים התחילו לספר סיפורי פרשת שבוע, אז אמא שלהם ככה הקפידה להגיד, טוב, אבל את יודעת, זה מדרש, זה לא, עושים לנו הבחנה בין מה שמספרים להם בגן, שיבחינו מה כתוב בתורה ומה כתוב במדרש, כן? אנחנו עושים את ההבחנה הזו, אצלנו דווקא מקפידים לעשות את ההבחנה הזו, אבל כנראה שבקוראן זה עוד מה שלמדו בגן. זאת אומרת שהעסק מחובר לגמרי, ושהדברים מופיעים, חלק מהמדרשים אפילו לא מבין בתור ייצוג של רעיונות, אלא תיעוד היסטורית. אנחנו רגילים כבר לתפוס את המדרש כבא להביע איזשהו עולם של רעיונות, נכון? אבל אתם רואים שם דווקא, אני קיבלתי חיזוק לזה שחלק מהמדרשים נתפסו בצורה מאוד ברורה כתיאור היסטורי, ולא כאיזשהו מדרש. בכל אופן, יש את כל הסורות השונות, זה דברים מאוד מעניינים. ועכשיו מה שחשוב לנו זה באמת מה יש באסלאם ומה הצורה. אז קודם כל הצורה המרכזית שלו זה המונותאיזם לעומת עמים מאוד אליליים, עובדי אליליים. וכמו שאמרנו כבר את הנושא הזה של ביטול ההגשמה לחלוטין, ודאי בניגוד לנצרות, אם כי האסלאם הקדמון לא פועל במרחב נוצרי, הוא פועל במרחב פגני. אתם מבינים? הנצרות כבר השתלטה קצת יותר על אירופה. לא שבחצי הערב יש אלטרנטיבה של, של, של נצרות, יש אלטרנטיבה של, של אלילים. אז זה לא על רקע זה, ואז יש תפיסה מאוד מאוד נקייה של, 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 של האמונה באל, וביטול מוחלט של אופציות של הגשמה, זה דברים מאוד מאוד מרכזיים. ואז יש את חמש מצוות היסוד של הקוראן, שהן המצווה של האמונה, של, זה לא נקרא אמונה, נקרא שהדה. שהדה זה מלשון עדות, נכון? אתה מעיד, סהיד זה מי שמעיד, השהיד הוא מעיד. הוא לא סתם, כן? הוא מעיד על מוחלטות האל. המוסלים, המוסלים הוא משלים את נפשו אל האל. ובעצם המוסלים הוא רוצה להתאחד עם האל, יש פה איזו תפיסה כזו שהוא משלים נפשו לאל, שלם לכם, וואו, מה יריב? שבוע הבא אנחנו נמשיך עם זה. אבל המושג להיות, להיות מוסלים זה, ובאמת אחת הדברים הבעייתיים, וחשוב לנו לומר אותו, זה שיש איזו משאלה למות על קידוש השם, כי אז אתה הכי הכי מבטא את הדבקות שלך באל. זה משהו שהוא הוא, הוא לא פשוט, אנחנו נדבר על זה. עוד שבוע האסלאם.